תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג ואלדד ניצן.
צהריים טובים, אתם על 102 FM רדיו תל אביב בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג, אני ואלדד ניצן. רק מזכיר שניתן להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו או בפייסבוק, קבוצת הנדלן של ישראל. שם תוכלו גם לראות אותנו ולשאול אותנו הכל בשידור חי. אנחנו כאן מולכם רואים ומגיבים. צהריים טובים לאלדד ניצן, יושב ראש התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנייה, מה שלומך?
צהריים מצוינים, שבת ראשונה לאחר המלחמה אופר, שבת ראשונה לאחר הפוגה. אני מקווה ש הפוגה להמון המון המון שנים, ובניית הצפון חזרה, הרבה עבודה הולכת להיות עכשיו
בשיקום. כן, פיגוע קשה גם היה היום בדרך לאריאל, אבל תשמע, בסופו של דבר אנחנו לא עברנו את התקופה הקשה.
לא, ממש לא. אבל יש אופטימיות, אני חושב שמה שקרה פה עכשיו, האנטישמיות בעולם, אנחנו דיברנו על זה לפני התוכנית, אני חושב שזה יביא להרבה עלייה של יהודים ממדינות מערב אירופה, אולי אם לא מארצות הברית בשלב הזה, אבל כי עכשיו יש לנו גם שינוי ממשל שם וזה, אבל מערב אירופה, אני בטוח שראית מה קרה באמסטרדם, אנשים, אני בטוח שתהיה פה עלייה של יהודים לארץ.
אנחנו איתך מדברים יותר על עלייה של מאגרי עבודה, שזה בעצם הנושא שהוא הבעייתי ביותר.
תכף נגיע לזה ואני אתן למאזינים גם תמונת מצב, רק אני אומר באופן כללי, במקרו, אני חושב שיהיה פרוספריטי עצום בבנייה, אני חושב שמחירי הדירות ינסקו, נוצר פה מחסור מאוד מאוד גדול בדירות, על העצירה של המלחמה והמחסור בעובדים, שעכשיו זה מתמלא ותכף אני אספר. אז אני צופה שהדירות, גם בפריפריה, גם במיקר בפריים לוקיישן, אזור השרון ואזור תל אביב, ינסקו בצורה חסרת פרופורציה.
היית משקיע היום בקריית שמונה?
כן, אני חושב שכן. אני חושב ש הצפון כרגע אחר עידה הרבה שנים של שקט, לדעתי.
שנראה נערה למטולה, נהירה למטולה, אני חושב שנגיד שחזר הכל לקודמותו.
אבל אני בוא נגיד ככה, אנחנו יודעים, מכירים את ההתנהלות, לא ירוצו לקריית שמונה, אני חושב שירוצו יותר לכיוונים, אולי טבריה, אזור הכינרת, אולי לא ממש ארטקור צפון, אבל אני חושב שיהיה פה פרוספריטי אדיר בענף הבנייה.
אז בפרוספריטי כמובן בוא נדבר על בשיקום, נדבר על הנושא של העובדים.
של העובדים, אז ככה, קודם כל דיברו, חסרים הרבה עובדים, המסלול הבילטרלי.
שזה אומר בין מדינות.
גם עם מדינות חוסל, אין הגעות.
מה זאת אומרת? כאילו הסכמים בין מדינות זה כמו חברות התעופה לישראל?
לא, מה שקורה זה ככה, סין בעקבות המלחמה לא מוכנה להביא עובדים לארץ.
אין יותר סין?
לא, היו סינים במסלול הפרטי שהגיעו, מהמלחמה הסינים לא מסכימים להביא עובדים, אז החברות כוח אדם הביאו דרך סין ברגיל, ועכשיו גם עצרו את סין מסיבות פוליטיות, כי שמו את סין כמדינה עוינת למדינת ישראל, בעקבות
אז אשמתנו?
לא.
אם אנחנו שמנו אותם כמדינה,
לא, אנחנו שמנו אותם כמדינה, אני חושב שזה טעות, כי אנחנו צריכים להסתכל מה טוב לנו כבנייה.
בדיוק, אז זה היה לבדובר.
אני חושב שזה שטות, שזה לשים את זה כמדינה עוינת, כי נכון, כי פוליטית היא מדינה עוינת, אבל העובדים שלהם הם עובדים טובים, למה לעצור? למה לעצור לקבלנים את הקבוצות וזה, אבל סיפור אחד. מה שקרה, בעצם אודו, שהגיעו עובדים מאוד לא מקצועיים, שבחרו אותם התאחדות הקבלנים, וברשות אנשים, ברשות האוכלוסין, אנשים ספציפיים ברשות האוכלוסין בפקידות, שרצו להביא את העובדים הבילטרלי בכל הכוח, כי דאגו לפרנסתם, שחלילה אם יהיה לא יהיה בילטרלי, לא יהיה להם עבודה, אז דחפו את הסיפור של זה, והיה כישלון טוטלי, העובדים האלה הגיעו לתעשייה. זאת אומרת שהודו בילטרלי פוצץ.
לא, יש עובדים טובים גם מהודו שהצליחו להביא.
כן, אבל לא במסלול הבילטרלי, במסלול ה-B2B, במסלול הפרטי. שם הגיעו העובדים הטובים, אין ספק, ההודים גם ילמדו לעבוד, זה עניין של זמן, כמו שהסינים דיברו עליהם בהתחלה, אחרי שהרומנים הלכו, אנחנו מכירים את התהליכים. אבל אני מדבר על המסלול הבילטרלי, מדינה מול מדינה, לא קיים המסלול
גם
הזה.
לא מהודו?
גם לא מהודו. הביאו, מה שהביאו מהודו לא הלך, ואנשים התאגידים היום, סרילנקה באים מעט, אבל לא בבילטרלי, ברגיל. היום, אני אפתיע אותך אופר, אתה יודע איזה עובדים טובים מגיעים, שהקבלנים מאוד אוהבים? תאילנדים.
באמת?
תאילנדים לבנייה, כמו שיש בחקלאות. הגיעו לפה היום קרוב ל-1,000 תאילנדים, יש סביעות רצון מאוד גדולה, והרבה חברות מביאות תאילנדים. מוסר עבודה גבוה, השכר שלהם לא גבוה, הם אנשים מאוד ממושמעים, מאוד יציבים. אז אתה רואה שה-B2B מביא עובדים. אני יכול להגיד היום שיש בענף בלי החברות הזרות, יש היום 40 אלף עובדים זרים, 40 אלף.
כמה צריכים להיות?
צריכים להיות פה 80, לפי החלטת הממשלה, צריך להכפיל, אבל עכשיו המדינה הגדילה את ה-B2B בעוד 20 אלף.
זה מה שרצית כל הזמן.
בדיוק, אז עכשיו הולכים לבוא, ויש היום 70-80 חברות, ומביאים, השוק צריך עובדים, אבל עובדים טובים. אם אתה תביא להם עובדים לא מקצועיים, אז העובדים האלה ייפלטו החוצה. אבל אם אתה בא היום לקבלן ואומר לו, אתה רוצה סינים? הוא ירוץ. אתה רוצה תאילנדים? הוא ירוץ. מולדווים? בכלל מוצר נדיר. אז כל הדברים האלה היום יש צורך בענף. שאלת המיליון דולר, מה יקרה שיחזרו הפלסטינאים, אם יחזרו הפלסטינאים? השאלה אם הקבלנים רוצים אותם, להסיק אותם, אחרי כל מה שקרה. והשאלה אם המדינה רוצה להביא אותם.
מה אתה חושב שיהיה?
סליחה?
מה אתה חושב
יהיה? אני חושב שיגיעו פלסטינאים חזרה, לא בכמויות שהיו קודם. אולי 20 אלף. משהו כזה, לא יותר מזה. קודם כל בוא נראה את התהליך הזה קורה, עד שיגמר הסיפור בעזה, אבל יהודה ושומרון, אבל צריך לראות מה קורה, לדעתי לא תהיה את הכמות, ואני מקווה שהמדינה הפיקה גם לקח, לא לשים את כל הביצים מידי הפלסטינאים, אלא להחזיק פה מסה קריטית של עובדים זרים. העודים היום, שהמחיר שלהם הוא זול, וגם ישויות האחרות, חוץ מהסינים וזה, הסינים גם עובדים על בסיס הספק, אז אין בעיה. אז זה סיפור של מתחיל לקרות, והעובדים היום, בוא נגיד, אנחנו כבר לא במצוקה אדירה. אם אתה תפנה היום לקבלנים ותגיד להם, אתם רוצים עובדים, יש חלק מהקבלנים שיגיד לך, אנחנו מלאים, יש לנו מספיק. אבל שיתחילו התחלות בנייה, זה יבוא עוד פעם, והם רוצים עובדים טובים. יש עוד שני דברים שצריך לשים עליהם את הדעת, אופר, הורדת עלויות של הענף. המדינה מכניסה היום הרבה יותר כסף מקבלן שעולה על הקרקע, על המיסוי של הרכישה, על המס רכישה, על כל הקטע של המיסוי בבנייה, היא תרוויח הרבה הרבה יותר כסף מהאגרות. זאת אומרת, אם אתה תוריד לקבלנים את העלויות ואת האגרות, את ההעסקה, עלות ההעסקה של העובד, והקבלן ייקח יותר עובדים ויעלה על הקרקע, המדינה תרוויח מזה יותר. בימים האלה במסדרונות האוצר זה נעשה, אנחנו אופטימיים שלקראת שנה הבאה יהיה הורדה באגרות.
כן, ובינתיים רואים שהולכים לכיוון הזה.
הולכים בהחלט, לכיוון הזה.
באופן מפתיע.
כן.
אבל גם דיברת קודם כל על העובדים לא טובים, אבל יש גם הכשרה.
יפה מאוד. אז עכשיו מורגנשטיין, יהודה מורגנשטיין, מנכ"ל משרד השיכון, בא בהצעה למדינה לממן בעצם הכשרות לעובדים שמגיעים לחול. וזה רעיון מצוין. שמגיעים היום קבוצות מחול, המדינה רוצה לממן את ההכשרה שלהם. זאת אומרת שאם עובד מגיע, בחודש הראשון שהוא מגיע לארץ, הוא יעבור הכשרה והתאמה לשיטות הבנייה הישראליות, התאגידים בעצם יחייבו את המדינה על ההכשרה של העובדים האלה במשך חודש ימים.
המדינה תשלם?
המדינה תשלם על זה. תשלם מחיר בסיס.
המילה המדינה תשלם לא מוכרת במחוזותינו לאחרונה.
זה נראה לי קצת פאטה מורגנה, אבל אם זה יקרה, זה בעצם הצלע השלישית שאתה סוגר פה את האירוע. גם מביא כמות עובדים ב-B2B טובים, גם מביא מוריד אגרות ועלויות, וגם עושה הכשרות. אם שלושת הדברים האלה יתקיימו, אתה תקבל פה 100 אלף עובדים זרים טובים, ואז אני לא יודע כבר, גם המחיר ירד, כי זה יצא וביקוש. ואז אני לא יודע אם ירצו בכלל את הפלסטינאים.
תראה, אנחנו היום מעבר לשנה מהשביעי באוקטובר, ואני זוכר שישבתי איתך ביום הקשה הזה פה, ודיברנו על זה שצריך עובדים זרים, וכולם יודעים שצריך עובדים זרים, וזה עדיין בסדר 40, אבל אפשר להביא יותר, אפשר להביא את המאה אלף.
לא, זה מתקדם, יש שם 80-90 תאגידים שמביאים עובדים, וזה רץ, ואני מאמין ש... עד סוף השנה אנחנו כבר נהיה
בחביל. ואת מה יעשו עם הפלסטינים?
סליחה?
מה זה יעשו עם הפלסטינים?
זה שאלת המיליון דולר. האם יחזירו את הפלסטינאים ובאיזה כמות? והאם הקבלנים היום ירצו את הפלסטינאים חזרה? יש חלק שירצו, אבל הרבה מאוד שהתחילו לעבוד עם עובדים זרים, לא יודע אם ירוצו לפלסטינים חזרה.
אתה דיברת על אווירה גיאופוליטית בתחילת התוכנית, אז גם פה אנחנו שואלים, האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לא להסיק את הפלסטינאים ביום מן הימים? האם זה יכול לקרות בכלל מבחינה כלכלית לגבי הרשות?
זה בעיה קשה. יכול להיות שצריך לייצר פתרון לעבודה שלהם מחוץ למדינת ישראל, אולי לחלקם, כי אני אגיד לך, נניח שאתה נותן לפלסטינאים להיכנס, אבל הקבלן הישראלי לא לוקח אותם, זה פה בעיה. זה כבר תהיה בעיה שאתה לא יכול להשתלט עליה. ואנשים מפחדים, אופר. אנשים מפחדים, יש פה פחד. אלא, יש כאלה קבלנים שאומרים לי, תחזיר לי את הפלסטינאים, אני לוקח אותם בכל מצב, אלא הם תחליף.
אבל אתה אומר, מה יקרה עם השכן בתל אביב שבונים לידו בבניין?
ומה יקרה עם האמא הישראלית, שהם הילדים שלה מסתובבים ליד אתרי בנייה, אם היא תרצה את הדבר הזה? זה גם, זו שאלה מאוד קשה. שהפתרונות יצטרכו לבוא בידי, באיזשהו שלב.
אבל האחריות שלך כיושב ראש התאגידים שבעצם מביאים את עובדים היא כל כך גבוהה היום, גם במגורים, גם בתנאים, וגם בעצם באפשרות לבנות את המדינה. אז מה זה אומר, איך אתה מהלך את כל זה?
מבחינת השגה של המגורים, תראה, יש שם הרבה חברות השכם והערב שמציעים מגורים לאנשים, והופכים מבנים הרעים למגורים, כי מבינים את הצור. דאגב, אופר, זה לא רק בבניין. נתנו היתרים להביא לתעשייה עובדים. כל תעשיות הבטון, כל תעשיות התומכות של הבנייה, כל התעשיות מזון, כולם קיבלו היום היתרים לעובדים זרים. יש היום הקצאה של 13,000 עובדים זרים בענף התעשייה. יש, נתנו למסחר ושירותים להביא עובדים זרים. כל רשתות השיווק. כל רשתות השיווק יכניסו היום לסופר עם עובדים זרים. כל המקומות האלה עבדו פלסטינאים. זאת אומרת, זה לא רק בבניין. אבל אז יצטרכו גם מגורים אליהם. זאת אומרת, המדינה...
זה לא ייקר לנו את כל יוקר המחיה בישראל?
יוקר המחיה מבחינת הדיור?
דיור בכלל, אתה דיברת שם על סופרמרקט.
תראה, סופרמרקטים, המחיר שלהם זה מחיר שכר מינימום. כמו עובד פלסטיני. הוא מקבל 5,800 שקל. זאת אומרת שהעלות שלו, המגורים זה הדבר היחיד שמעלה. אז עלות העסקה של עובד כזה היא רק במגורים עולה מאשר פלסטיני. אבל היום זה גם מבחינה ביטחונית, אנשים שמסתובבים בסופרים, בתוך מרכז האוכלוסייה הישראלית, יש הרבה שמעדיפים את זה, ואני אומר שהמדינה הולכת לפה אולי למחשבה של שינוי קרדינלי בכל הענפים לגבי פלסטינאים. ימים יגידו, אבל יכול להיות בהחלט שתהיה פה בעיה לגבי העסקת הפלסטינאים בעתיד. אין ספק, ומחירי הדירות, גם יצטרכו דירות, לפחות הדירות שהישנות יותר, הלכו לכיוון מגורים לעובדים זרים. זה עוד סיבה שיהיה מחסור בדירות בעתיד. צריך להסב מגורים הרעים, לבנות בשטחים ריקים, מרכזים של מגורים, כדי שלא זה ילך ויקח את כל הדירות הפנויות.
בקיצור, אתה צופה בסוף שאנחנו, אתה צופה חיובית כמובן, אבל כמו שאמרת, אבל אתה חושב שאנחנו נראה, כמו בדובאי, אנחנו נראה יותר ויותר זרים בעצם ברחובות?
כן, אני חושב שמדינת ישראל תחזיק פה בשלב מסוים, בלי הסיעוד. בסיעוד יש פה כמות גדולה מאוד, שזה הומניטרי, אבל בלי קשר לסיעוד, אם היינו עדים לבערך 50,000 עובדים זרים שהיו בארץ פה, בכל הענפים, מלבד הסיעוד, אנחנו נראה פה 200,000-250,000 עובדים זרים בכל הענפים, פי 4,
וואו.
מה שהיינו רגילים לראות לפני
הנחמה. טוב, זה גם שינוי מנטלי לישראלי ברחוב, שיבין שהוא מתחיל
לראות פה הודי ולא פלסטיני.
ויראה פה תאילנדים, ולא רק בחקלאות בדרום בערבה.
נכון.
טוב, מאתגר, תקופה מאתגרת, אבל טוב שאתה פה כל פעם לעדכן, כי באמת זה נושא כל כך חשוב ובדמנו. אבל תוכנית מרתקת יש לנו, נספר למאזינים מי שוחח איתנו בשעה הקרובה. נתחיל עם מוטי שביקה, יועץ משכנתאות וכלכלן מחברת קדמי, ייעוץ משכנתאות על החלטת נגיד בנק ישראל להשאיר את הריבית ללא שינוי. עוד היום נדבר עם עורך הדין אריק מגל, סמנכ"ל השיווק של קרמית מיסטר פיקס, עם מורן פלשנר, סמנכ"לית השיווק והמחירות של איטונג, ועם בילי רובין, קבלנית בנייה ויזמית, על מיזם מיוחד במינו להכשרת אסירים לעבודה בבניין. נדבר עם עורך הדין גלעד ברון, במשרד ברון ושות, המתמחה בתחום הנדל"ן, התחדשות עירונית עם מיסוי על הרפורמות הגלומות במיסוי ועל רווחים כלואים בהשקעות. לסיום נדבר עם אלחנן רוזנאים, מייסד ומנכ"ל פרופימקס, על מצב שוק הנדל"ן בישראל והמגמות צפויות ועל השקעות בתקופת אי-וודאות מתחילים.
הפינה הפיננסית.
צהריים טובים למוטי שביקה, יועץ משכנתאות וכלכלן, קדמי ייעוץ משכנתאות. כמה טוב שאתה כאן, כי באמת אנחנו מנתחים איתך את השוק לעומק, אבל קודם ספר על המשרד שלכם, במה אתם מתמחים.
צהריים טובים עופר, צהריים טובים לכל המאזינים. קדמי ייעוץ משכנתאות, 14 שנים בתחום המשכנתאות. מתעסקים בכל סוגי המשכנתאות לכל גווניה.
החלטת נגיד בנק ישראל, להשאיר את הריבית ללא שינוי. מה אתה אומר יקרה פה?
מה יקרה עכשיו או מה יקרה בעתיד?
גם וגם.
גם וגם. ההחלטה הייתה צפויה, לא שום שינוי. אם הנגיד היה יכול היה מעלה ריבית לנוכח המלחמה, וגם לנוכח האינפלציה, בעיקר לנוכח האינפלציה. אנחנו עומדים על 3.6, אינפלציה עדיין מאוד מאוד גבוהה, מעל תחום היעד של בנק ישראל. ולפי דעתי זה לא הולך לשום מקום אופר. נגיד בנק ישראל נכנס עכשיו לסוג של מלכוד. בעולם מתחילים להוריד ריבית, יהיה פערים של יחס בין דולר לבין שקל, זה הנושא הראשון. הנושא השני, אנחנו יוצאים עכשיו, אחרי ההסדרה שהייתה בצפון, ממצב של לחימה למצב של קצת יותר רגוע, וזה יחזיר אנשים לבתים שלהם, ויעודד אנשים לצריכה. אתה זוכר מה קרה אחרי הקורונה? השר קץ הוריד את שיעור המס לדירה שנייה מ8% ל-5%, גרם לאנשים לבוא לצאת, שבסופו של דבר הביאה בין היתר לאינפלציה מאוד מאוד גבוהה. אם עכשיו נגיד
הוריד... הוויכוח עוד שם, הוויכוח חזר.
הוויכוח חזר, כן. עכשיו אם נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, שאנחנו לא יודעים למסגר את היד, כולם עכשיו יצאו והתחילו לצרוך בקצב, ואז מה יהיה פה? זה יצא משליטה, אבל לנוכח העובדה, טיסות מתחילות לחזור לפה לארץ. דבר שיוריד את מחירי הטיסות, וייצור תחרות חדשה, יוריד את מחירי הטיסות, יוריד את מדד המחירים לצרכן, ואולי זה יאזן. אני לא מקנה בנגיד בנק ישראל בהחלטות הקרובות, הוא יהיה בדילמה מאוד מאוד קשה.
בוא ניתן לך את התפקיד, מה היית עושה במקומו?
אני לא יודע, אני לא רוצה, אני לא מקנה בו, באמת שאני לא מקנה בו, לא בו ולא בוועדה, כי יש הרבה פרמטרים שצריכים לחשוב.
אבל באיזשהו מקום הנושא של מה שאתה אמרת, שבכל העולם יורדת הריבית וגם למצב של המלחמה. אתם אנחנו יודעים במדינת ישראל שאחרי מלחמה יש איזה פרוספריטי מטורף, אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית על זה שיהיה יותר קנייה של דירות, כי היה פה הרבה עצירה ויש מחסור בדירות, ואנשים יקנו דירות, ואז הצריכה על הדירות וכל מה שקורה, זה יניע את המשק קדימה. עכשיו, אני, מבחינתי, חושב, תגיד לי מה דעתך, שבערך, אני אומר שיהיה לנו עוד איזה שנה קשה, אולי 25 תהיה שנה מדשדשת, שבאמת אולי, אולי אפילו נעלה, הריבית לא תעלה קצת בניגוד לכל הדברים, או שתישאר אותו דבר, אבל תוך שנה מהיום, האם אתה צופה באמת שהריבית תתחיל כבר לרדת?
אני צופה שכן, לחזור ל-1.6 שהיה,
או אפילו בעד... לא,
זה לא יקרה. ריבית צריכה להיות פלוס מינוס כפי הצמיחה או כפי האינפלציה, באזור ה-3%. לאט לאט, בזהירות רבה, אתה יודע כי מה הכי בעיה? הבעיה להוריד ריבית מהר, ואז דיגלות שטעינו, וזה עולה בקצב שאף אחד לא רוצה להגיע אליו, לקצב יותר היסטורי, על מנת לרסן את כל השוק הזה.
הוא יוריד עשיריות, עשיריות.
לאט 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 ובזהירות, לראות שזה לא יוצא לו משליטה. יותר מזה, בעת הורדת ריבית, או עליית ריבית, האפקט שרואים אותו, לא רואים אותו מיידי, רואים אותו אחרי רבעון או שתי רבעונים.
נכון.
ולכן אם מורידים ריבית, עכשיו בשנה יש 8 החלטות ריבית. ולכן במשך שנה הוא יצטרך להוריד את זה, אם הוא יוריד את זה, לאט לאט ובזהירות רבה, כדי שזה לא יצא משליטה.
אבל זה לא יקרה בקרוב.
לפי איך שאני רואה, 4-5 חודשים, לא לדבר על זה אפילו.
בכלל.
לא לדבר על זה.
ומה יקרה בענף של חיה, מיד אחרי שבאמת יחזרו אנשים על ריבית יורד, יותר ידעו לקחת משכנתאות, האם זה קניית דירות או פמליה?
הזיכרון שלנו בתור אנשים, הוא זיכרון מאוד קצר. עולם טבעי ונורמלי, לפני הקורונה, נע בסביבות 6 מיליארד שקל בחודש משכנתאות. אנחנו עכשיו 8-9. בפיק היינו ב-13, זה היה לא נורמלי, להיות ב-13 זה לא נורמלי.
זה לא יחזור לשם?
עוד פעם, נבואה ניתנה לשוטים, אבל עולם לפני הקורונה, עולם רגיל של אנשים פעם נהנו מסע ומתן. הרי מה קרה לנו בשנתיים של 21-23? היית נכנס לקבלן, הוא אומר לך, אתה רוצה את הדירה, זה המחיר, כן, כן, לא, לא. פעם אנשים היו מנהלים מסע ומתן לרכישת בית, זה לא קורה מהרגע לרגע.
ומה עם הלוואות קבלן? למה בנק ישראל שם ברקס לקבלנים ולבנקים?
אופר, בשידור חי ליד כל הצופים, אני ואתה בין הראשון שדיברנו על זה, בדצמבר שנה שעברה. על התופעה הזאת, אם יהיה משהו שאולי חלילה, ודמה, אני מת, הלוואי ואני טועה, שיצליח לערער את כל הסיפור הזה שמערכת בנקאית והכל, זה יהיה הדבר הזה. בא זוג שסיים להתחתן, קיבל 300 אלף שקל מתנות, אמר, עם ה-300 אלף שקל אני אקנה עכשיו דירה, כי קבלן מציע לי 10%. בעוד 3 שנים אני אביא משכנתה, יתחיל לחסוך. אחד, אם לא תחסוך, 2, אם לא תהיה משתך ולהתגרש, 3, אם פתרו אותך במקומות עבודה, 4, אם יהיה לך בעיה בריאותית, מי מבטיח לך שעוד מספר שנים תקבל משכנתה? מה זה הדבר הזה? לעסקאות קבלן, בתנאים הטובים האלה יוצאים, אם אתה יודע איך אתה מתחיל את העסקה ואיך אתה מסיים אותה. אם אתה לא יודע איך אתה לא מתחיל ואיך אתה מסיים, פה נוצרת הבעיה של אנשים כאלה. בנק ישראל בא, נתן איזה תמרור הערת אזהרה, לאומי קפצו על הגל ראשון ואמרו תקשיבו. 10-90 לא יקרה יותר, 20-80 כן, והמקסימום של הלוואת קבלן זה 40% משווי הדירה. לא מעבר לזה.
אבל אני שמעתי פתאום שגם יש קבלנים שאומרים לך, גם אחרי שנתיים אחרי האכלוס, עדיין אתה לא שלם משכנתה רק אז.
הם הולכים עכשיו דירות, יש קבלן שבנה דירות מוכנות, אחד כזה שאני מכיר באופן את זה, בונה, ועכשיו אני לא מעשיתי מזה, שבקום הבנייה של השנתיים, הדירה מוכנה, אין בה, אני אשלם לך שנה שנתיים את הלוואת קבלן שכבר הדירה מוכנה, ואז תשלם. זה אותו סיפור, זה אותה סמלה, פשוט בצבע אחר.
אתה יושב מאוד חם על מחירים, נכון? הם עוברים דרכך כל הדוחות האלה. אפשר להגיד שבחודש האחרון מתחילים לראות תזוזה של ירידות מחירים?
דיברנו על זה לפני רגע, אנשים מתחילים לנהל מסע ומתן על דירות. זה שבן אדם רושם שהוא רוצה 3 מיליון, ופתאום מוכר ב-2.8.
שאנשים כבר מתחילים להציע מחירים גבוהים מדי.
כן, אנשים, אלף כל אנשים נכנסים לדוקטור יד 2, ששם אנשים, יש שם אנשים פנטזיונרים, כל מיני מחירים. מחירים דירות אמיתיים, זה נמצא באתר רשות המיסים. שם המחירים נמצאים. וזה שמישהו רושם שהוא מוכר יותר מדי גבוה, זה כבר בעיה שלו. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שאנשים מנהלים משא ומתן, ואנשים קצת לחוצים, כי הם התחייבו לקבלן, נגיד, לפני שנתיים בעסקה 20-80, והם צריכים להביא לו כסף, ואין לו כסף, אז הם קצת מורידים, כי עלות מימון של הוועד גישור, ולמשכן כל מיני דברים, יבצר להם הבא, אז הם קצת מורידים המחירים. אני לא מתרגש מזה. אדם היה מתרגש, מגמה לאורך זמן. אם הדבר הזה יימשך לעוד 2-3 של הורדת מחירים ודברים כאלה, כן. פה זה משהו נקודתי, יעבור כל המבצעים האלה וכל הטבות שקבלנים נותנים. קבלנים, מצד אחד, תסתכל מהצד שלהם. הם, יש להם עלות מימון מאוד מאוד גבוהה של הפרויקט. מצד שני, נותנים הלוואת קבלן מאוד מאוד גבוהה. יש להם עלויות מימון מאוד מאוד גבוהות. הם לא יוכלו לתת את זה כל השנים וכל החיים עם מחירי קרקעות שעולים. זה לא ילך, לא פעם, זה מתי שהוא ייצר הדבר הזה. זה לא יכול להימשך.
ב-25 דצמבר אנחנו עושים כנס דיור מוגן, והנושא של משכנתה הפוכה הופך יותר ויותר, נכנס לתוך התמונה. בכמה מילים, כי באמת יש לנו דקה, דקה וחצי, מה יש להגיד על זה?
משכנתה הפוכה מגשימה חלומות של אנשים מבוגרים שלא יגשימו כל החלומות שלהם.
וואלה, בלי סיכון?
בלי סיכון. אני ישבו, נפגשתי עם מישהי שיש לה דירה ב6 מיליון שקלים במרכז תל אביב, היא בת 80, היא עבדה קשה כל החיים, יש לה קצבאות, פנסיות, הכל טוב יפה, היא רוצה לעבור לדיור מוגן. אין לה 3 מיליון שקל לשים לדיור מוגן, מה היא תעשה? תמכור את הבית? לא שווה למכור את הבית, למה? כן, היא יכולה לסדר לה מימון של 2.8 במקרה שלה, הלוואה לבסיס הבית הקיים. היא תשלם את זה לדיור מוגן. בזמן הזה, עופר, הדירה שלה, 6 מיליון שקל, מרכז תל אביב שעתידה לעבור תמה, הערך שלה צפוי לעלות. היא מרוויחה פעמה, היא מרוויחה אחת שהיא לא מוכרת את הדירה. 2, היא תזכיר אותה בזמן הזה ותשלם את המשכנתה ההפוכה. ו3, הנכס שלה עולה. אתה רוצה לקנות דירה בחול, אתה יכול לקנות על ידי משכנתה ההפוכה. אתה רוצה לעזור לילדים, אתה יכול על ידי משכנתה ההפוכה. זה כלי שנועד להגשים חלומות של אנשים, ולא צריך לפחד מזה. לא צריך, צריך להשתמש בו כמה שיותר, או פעם, במסגרת האפשר, ולא לקפוץ מעל הפופיק. אם זו עסקה טובה ונכונה, אני ממליץ לכל בן אדם לעשות את הדבר הזה.
טוב, תשמע, תמיד מרתק איתך, ובהחלט יש פה תחזיות לעתיד, בוא נראה מה יקרה. אז תודה רבה למוטי שוויקי, יועץ משכנתאות וכלכלן קדמי, ייעוץ משכנתאות.
שקט, בונים.
פינה מרתקת עם עורך הדין אריק מגל, סמנכ"ל השיווק של קרמית מיסטר פיקס בע"מ, מורן פלשנר, סמנכ"לית השיווק ומכירות של איטונג, ובילי רובין, קבלנית בניין ויזמית. שלום, אז נתחיל באמת עם בילי. את יזמת מיזם להכשרת אסירים לעבודה בבניין, ואריק ומורן נרתמו במשך 1.5 חודש מדי יום, כך שמעתי. אז בוא נתחיל בילי. איך זה נוצר, ובאמת למה ענף הנדלן חייב לעבור לעבודה ישראלית, גם אם של אסירים?
קודם כל זה נוצר בעקבות, זה התחיל מהקורונה, שבקורונה זיהיתי שחסר לנו עובדים ואנחנו לא יכולים לעבוד, אבל עבר הקורונה כמו כל יהודי, אנחנו שוכחים מהר מאוד. אז הגיע 7 באוקטובר, 8 לאוקטובר אני אמורה להרוס בניין בתל אביב, שעד היום לא נהרס, עופר. אתה מתאר לעצמך מה קורה עם דבר כזה. ואנחנו יושבים ואין לנו פועלים, ועוד שבוע ועוד שבוע, ואני אומרת, מה אני עושה? אני פונה לאחד החברים הטובים שלי, ניצב שמעון לביא מהמשטרה, ואומרת לו, אני צריכה את עזרתך. הוא אומר לי, במה? אמרתי לו, יש לי רעיון, בוא ניקח אסירים שיתחילו לעבוד בענף הבנייה. הרמנו טלפון לנציב, אמר, בוננזה, מתאים, אנחנו אוהבים את זה. התחלנו להתגלגל בזה, פניתי לידידי אריק ולמורן, וצירפתי את כל קבוצת אינרום יחד איתי למיזם הזה. במשך 1.5 חודש, יום יום הגענו לבית הסוהר, הכשרנו אסירים, כרגע משוחררים 3 אסירים שכבר עובדים בענף, שהצלחנו להכשיר אותם ולהכניס אותם לקבלנים לעבוד.
אריק, דיברנו קודם עם תאילנד ועל הודו ועל סין שלא באים. אז אתה נכנס לבית כלא, מה הרגשה?
אז קודם כל, צהריים טובים לכולם, בילי חברתי, מורן, עופר. כן, אז קודם כל, אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף, והסוף הוא המעניין. שבסוף הקורס, ממש כאילו שבוע לפני סיום הקורס, אז החבר'ה ממש התחילו לשפץ בתוך בתי הכלא, חדרי שירותים ואמבטיה ומשרדים, ומכאן הבנו שא', כנראה הצלחנו, כי החבר'ה בעצם...
הצלחנו.
החבר'ה בעצם התחילו לעשות את כל העבודות לבד, הם ידעו למדוד, הם ידעו לפרק, הם ידעו לזהות את החומרים, והכי חשוב, התחילו להשתמש במונחים המקצועיים שאנחנו נדהמנו מההצלחה.
וזה בעצם השורה התחתונה. זאת אומרת שבחודש וחצי האלה, ההשקעה הזאת היא בעצם מניב פירות. לקחנו ממש סדר גודל של 15 אסירים, שלחלקם היה רקע מועט ביותר, ולחלקם אולי קצת פחות, ולחלקם טיפה יותר. ובסופו של דבר הבאנו למצב שהמקצועיות הייתה כמעט ברמה זהה אצל כולם. וראינו את הזיק בעיניים, הם היו מספרים לנו, אני כל הזמן שמח לספר את זה, שבערב הם היו מתכנסים בתאים שלהם, לומדים את מה שלמדו במהלך היום ובמהלך אותו שיעור, ולמחרת היום הם היו להוטים לספר לנו כמה הם יודעים.
זה מדהים.
אז זה בעצם הראה לנו שהצלחנו.
כן, אז הנה, למה למשל חברה כמו איטונג, חברה תעשייתית יצרנית, נכנס למיזם כזה, ואיך היום ההרגשה אחרי?
בסוף אנחנו לא יכולים להיות מנותקים מהשוק. וכמו שבילי אמרה, שביעי באוקטובר השפיע דרמטית על הלקוחות שלנו, קודם כל. וכל שרשרת הערך נפגעה. אז אני יכולה לייצר בלוקים נהדרים, ויהיו לי מסעיות שיוכלו להוביל אותן, אבל אם אין לי לקוח בקצה שגם יכול לבנות, כל הסיפור הזה לא שווה כלום. החבר'ה של איטונג, שבאמת הגיעו מדי יום לכלא, הרגישו שהם שינו חיים. וזו תחושה יוצאת דופן. אני לא מכירה הרבה הזדמנויות, בטח לא בחיים ובטח לא בתוך הקריירה, לגעת ככה באנשים ולעשות את השינוי הזה.
למה בעצם המגמה המבורכת הזאת, יכול שהיא מתחילה משם, לגבי הישראלים שלא רוצים לעבוד בענף הבנייה, למה לא לקחת את האוכלוסיות האלה, לקחת את המיזם המבורך הזה שאתם התחלתם איתו, ולהעמיק ולפתח אותו בעוד בתי כלא, ולתת לאסירים לצאת בצורה מסודרת, באופן קבוע לעבודה בענף הבנייה. ועוד מחשבה שאני זורק לכם לגבי הרבה אנשים שלא רוצים, שיש בעיה עם הגיוס שלהם.
אני אגיד לך.
זה גם אפשר לקחת אותם לענף הבנייה כשירות לאומי.
אני יכולה להגיד לך דבר אחד. אנחנו א' חשבנו, כדי להוציא היום אסיר שהוא יושב בבית הכלא החוצה לבנייה, זה בעייתי, כי אתה צריך לקחת איתו סוערים וכל מה שמסביב, אז זאת הבעיה. אבל המיזם הזה לא נעצר, המיזם הזה ממשיך לבתי כלא נוספים בארץ, אנחנו נעשה את זה. אני במקביל גם יצרתי קשר עם חיילים משוחררים ונוער עבריין, שהם בעצם חבר'ה שבואו ניתן להם הזדמנות, הם ישבו בבית הסוער, כל אחד עושה טעות בחיים, מי שנתפס, נתפס, ויש אנשים שלא נתפסים. הם נתפסו, שילמו את חובם לחיים. חברה. אני רוצה להגיד משהו נוסף שידידי אריק אמר. אחד האסירים יום אחד, אז אריק אתה זוכר, ישב וסיפר לנו, אני 14 חודש יושב בתא שלי, מסתכל לשמיים ואומר, מה אני עושה ביום השחרור? נתתם לי עתיד, נתתם לי תקווה, וזה הדבר הכי חשוב. דבר נוסף, שירות בתי הסוהר והנציב שעומד בראשם, אנחנו צריכים להגיד להם תודה רבה שהם היו מוכנים לקלוט אותנו כפיילוט, כמיזם חברתי שהוא חשוב מאוד. ותודה באמת לצוות השותפים העסקיים שלי פה שיושבים לידי, שהיו מוכנים לבוא יום יום ולתרום מזמנם.
אז אריק ומורן, שאלת סיכום, בעצם אתם רואים באמת, זה הפתרון לבעיית כוח האדם בעולם הבנייה, אריק?
תראה, כל דבר טוב מתחיל באיזשהו רעיון, שאם אתה בסופו של דבר הולך איתו עד הסוף והופך להיות למציאות, אז קודם כל נתת את הזרעים. עכשיו, הזרעים האלה, אני מאוד מצפה ומייחל שיחקו אותנו אלפים. זאת אומרת שיקומו כמונו עוד מאות ויקחו את זה הלאה, ויתחילו להכשיר, יש הרי פה כל כך הרבה צעירים שיכולים להיכנס לענף הבנייה, ולהרוויח כל כך טוב, בגלל שחסרים עובדים. עכשיו, מה חסר? ידע, ידע יש, ברוך השם, יש ידע אצל כולנו בשפע, ואנחנו מוכנים לתת אותו כמה שיותר. אז אני לא רואה שזה ייפסק.
אני מודה שאני קצת יותר סקפטית, כי את הידע יש, אבל יש לא מעט חסמים. אחד, זה לא ההייטק וזה לא הענף הנחשק שכל הצעירים ירצו לעוט עליו פעם אחת. פעם שנייה, גם אצל המעסיקים, גם אצל הקבלנים, הם אומנם צריכים כוח אדם, אבל יש סטיגמות בתוך העולם הזה, וצריך גם לעבור את המשוכה הזו. לא מאוד פשוט לבוא ולעשות את זה. ואם מחפשים פתרונות אינטליגנטיים יותר לעולם הבנייה, אז דווקא עולם של חדשנות ותיעוש, והרבה מאוד אלמנטים שהיום ככה קצת נדחים, והשוק הוא מאוד חשדן כלפי אימוץ של חדשנות.
אבל מיסטר פיקס ואיטונג נמצאים במקום הזה.
זה נכון, ועדיין יש בעולם פתרונות הרבה יותר חכמים, הרבה יותר מתקדמים, שהשוק הישראלי עוד לא השכיל לאמץ. כוח האדם, הצמצום של כוח האדם והתלות שלו היא...
אוקיי, הסיכום אריק?
אופר, תסתכל כמה עובדים זרים יש פה. שהם באו בלי ידע. כמה הם מרוויחים היום, אותם עובדים זרים? עכשיו, אני אומר, אם ניתן תקווה לעובדים ישראלים שעובדים בענף הבנייה, נראה להם את האפשרות להגיע תוך פחות משנה, שנה וחצי, אם קצת ישקיעו בהם. אני לא רואה למה עובדים ישראלים לא ייכנסו בבום לענף הבנייה וישנו את פני הענף.
תודה רבה, היה מרתק. זה באמת מסר חשוב. תודה לעורך הדין אריק מגל, מנכ"ל השיווק של כרמית מיסטר פיקס, למורן פלשנר, סמנכ"לית השיווק והמחירות של איטונג, ולבילי רובין, קבלנית בניין ויזמית. הפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים.
הפינה המשפטית.
נמצא איתנו עורך דין גלעד ברון ממשרד ברון ושות, המתמחים בתחום הנדל"ן, התחדשות עירונית ומיסוי. צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים, מה
שלומכם
אתם?
בסדר, תמיד מרתק לדבר איתך, כי אתה באמת בעל ידע רב, אבל לפני שנתחיל, ספר קצת על המשרד, כי הוא באמת מתמחה גם במיסוי, גם בהתחדשות, גם בבנייה.
אז אכן, אנחנו קודם כל נהנים ממה שאנחנו עושים, אנחנו הרבה שנים כבר עוסקים הרבה מאוד בתחום המיסוי, על כל ההיבטים השונים שלו, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי נדל"ן, הן ההיבטים האזרחיים והן ההיבטים הפליליים, ובמקביל יש לנו פעילות ענפה וגדולה בתחום הנדל"ן, לשמחתי, של ליווי פרויקטים וליווי גם דיירים וגם חברות יזמיות בפרויקטים, בעיקר בשנים האחרונות בתחום ההתחדשות העירונית, שכבש ולטובה כמעט את כל עולם הנדל"ן במדינת ישראל.
לגמרי, ואמרתי שנדבר הפעם על נושא מאוד מורכב שעומד להפוך שינוי מטורף על הרפורמות הגלומות במיסוי ועל הרווחים הכלואים בהשקעות.
כן, אז אנחנו, אני חושב שכולנו ערים לרחש ולפעילות הענפה שיש בתקופה האחרונה סביב שינוי החקיקה שצפויים להגיע, שמטרתם היא כמו תמיד ניסיון מבחינת הראייה של רשויות המס לסגור פרצות או לצמצם עיוותים כאלו אחרים, אבל לצערנו בתקופה הזו גם יש צורך לצמצם את הגירעון ולייצר הכנסות לקופת האוצר. וכאן בעלי התפקידים, שאני לא מקנה בלבטים שלהם, צריכים למצוא את האיזונים בין הצורך באמת למלא את הקופה ולבין הלחצים שמגיעים המגזר העסקי ומאזרחי מדינת ישראל שחיים תחת נטל המס.
לגמרי.
ובמסגרת הזו אנחנו פוגשים כמה דברים באמת מאוד דרמטיים שכרגע נמצאים על שולחן המחוקק.
ומה השינויים המרכזיים שאנחנו באמת עומדים לראות?
הנושא העיקרי והמטריד ביותר אולי שמעסיק את כולם הוא נושא שקיבל את הכינוי הרווחים הכלואים. רווחים כלואים זה בעצם תופעה שמסגרתה יש רווחים שנמצאים בחברות, חברות פרטיות, שלא מחולקים כדיבידנד. הרי משטר המס במדינת ישראל הוא שונה בין היחיד לבין חברה. חברות נהנות משיעור מס מפחת יותר של 23% היום. וביום שהן מחלקות דיבידנד, הן משלמות מס על הדיבידנד שהוא כ-30% לפני מס יסף, שגם עליו תכף מדבר. ולכן ישנה תופעה שבראייה של רשויות המס, בעיקר דרך אגב חברות, מה שמכונות חברות ארנק, שזה חברות שמאופיינות על ידי בעל שליטה שמפיק את עיקר הכנסותיו באמצעות החברה, או חברות החזקה שמחזיקות נכסים פסיביים ונהנות בעיקר מהכנסות פסיביות שצוברות רווחים בחברה, והן לא תמיד מושקעות חזרה לפעילות אקטיבית של החברה. באה רשות המיסים, ובעבר דרך אגב, אם אנחנו זוכרים, כדי במבצעים כאלו אחרים שהצורך טיפה לעבוד את הגבייה, היו מבצעים לחיוב. כלומר, למשל היה דיבינט מוטב, אמרו במקום שמס יהיה לדיבינט 30%, יהיה 25% לתקופה קצובה, וזה באמת דרבן את המשק לחלק דיבינט בהיקפים מאוד גדולים. היום, מבחינת גם תפיסה של העומדים בראש המערכת וגם ראייה טיפה שונה של משרד האוצר ורשויות המס, מסתכלים על משהו אחר לחלוטין, והוא במסגרתו לא ללכת על הטבה, אלא ללכת על סנקציות. אם אפשר לקרוא לזה סנקציות, שבהם אומרים, אנחנו נאלץ חברות או נגרום להם לחלק דיבידנד, או לחילופין נרחיב את משטר המס עליהם, וזה פוגש אותנו בעיקר בשני דברים עיקריים. ראשית, בחברות הארנק, מה שנקרא, באים ואומרים שגם על זה יש היום בפקודת מס הכנסה גם אפשרות, אבל יותר מוגבלת. אנחנו נחיל מס בשיעור המס השולי המלא של היחיד, גם אם הרווחים הם במסגרת החברה. והדבר הזה הוא כמובן דרמה גדולה מאוד. אם ניקח בכלל לדוגמה את הנושא של אנשים בעולם עסקי שפוי, מתכננים לטווח ארוך. ואם אדם מתנהל במסגרת חברה, וצבר הון במסגרת חברה, ועכשיו יש שינוי כל כך דרמטי, זה משנה את כל התוכנית הכלכלית שלו, של משפחתו ושל הנתמכים שלו.
מה בקשר?
כולל בתוך הדבר הזה, עוד דבר שבאים ואומרים, למעט חברות ארנק, גם בחברות שהן חברות החזקה, שהן לא חברות ארנק, באים ומשתמשים בכלי נוסף, באים ואומרים, זה הקודש לחקיקה, כן? זה לא... אנחנו נחיל 2% מס על הרווחים הבלתי מחולקים כל שנה. עכשיו זה נשמע שזה 2%, אבל זה דרמה וזה מספרים שהם משנים תפיסה כלכלית. כי אם חברה לא מחלקת את הרווחים שלה, אז כל שנה יהיה לה כרסום של 2% בהון על הרווחים הלא מחולקים, בגלל שהיא לא משקיעה אותם. עכשיו יותר מזה, באים ואומרים, גם בחברות הארנק וגם בחברות החזקה, שלמשל הכנסה פעילות שהיא לא פעילות עסקית אקטיבית של השקעה בכספים האלה, היא לא תמנע את זה. כלומר, אם בעל שליטה בחברה או חברה תחליט לקנות קרקע או דירת מגורים או בניין, הם לא יחשבו השקעה. כלומר, עדיין הרווח שישמש לצורך הקנייה הזו יהיה נתון למיסוי העודף הזה. עכשיו, הדבר הזה אמור להחליט לקופת האוצר, יש מספרים שונים בעיתונות, אבל כ-50 מיליארד שקל בשנים הקרובות, 10 מיליארד שקל בשנה הקרובה, המספרים הם גדולים, והמאבק הוא גדול למצוא את האיזונים. אני חושב שכולם מבינים שצריכים לבצע שינויים כלשהם, אבל אני אישית חושב שזה מרחיק לכת, לא רק אני חושב שגם הלשכות של יועצי המס, רואי החשבון, עוסקות בזה לא מעט, כמו שאנחנו קוראים ושומעים.
מה בקשר לעידוד? הרי יש גם חברות יזמיות שהן קנו קרקעות, שהן מוכנות לצאת לשטח. האם אתה רואה איזה מצב שהמדינה עכשיו, על כל הזה של העיכוב שהיה בנדלן, בעצם לבנות כמה שיותר, להקל על מיסוי לחברות האלה כדי לצאת לשטח יותר מהר? זה דברים שהיו בעבר, בתקופתו של שרון.
תראה, אתה יודע, יש אסכולות רחבות על השאלה של איך מפתחים שוק ומחדשים פעילות או מגבירים פעילות עסקית. האם על ידי הקלות או על ידי סנקציות? יש לזה באמת כתבו על זה ספריות. וכל אחד יכול לבחור בדרך שהוא מאמין. חברות שהן חברות עסקיות, פעילות, שקונות מלאי, זה לא יחול עליהן. או זה יחול רק אותם 2% שלא יושקעו. אבל החברות האלה קונות מלאי עסקי. זה קצת שונה. כמובן שאנחנו עוד לא נמצאים בניואנסים של החקיקה, אבל אני לא סבור שזה יחול על מלאי עסקי. חברה קבלנית, יזמית, היא קונה מלאי עסקי. אבל חברה פסיבית, שמחזיקה נדלן להשקעה, לסחירות, ארוכת טווח, ונהנית מהכנסות פסיביות, אז זה כן יחול על העודפים בלתי מחולקים שלה. עכשיו, הדבר הזה הוא כמובן מאוד מאוד מהותי. כי חברות, אתה יודע, אנחנו לא חיים עולם שהוא עולם אוטופי והוא סטבילי לאורך שנים. לעתים חברות יושבות על הון ועל עודפים ליום פקודה, או הן סבורות בתוכנית העסקית שלהן שיגיע רגע אחר שיותר נכון להיכנס לשוק. דרך אגב, בתוך החקיקה הזו מדברים גם על סוג של מגנים מסוימים. כלומר, שזה לא יהיה באופן גורף, אלא היו מגנים שמדברים על מינים מסוים ותחשיבים שונים, מהם מגן מס שהוא לא יחולק. כמובן שהדבר הזה ייצור פתח להמון תכנוני מס ואין סוף התדיינויות מול רשויות.
טוב, זה נושאים מרתקים ואיתך תמיד אפשר לדבר עד אין סוף, אבל תודה רבה לעורך הדין גלעד ברון ממשרד ברון ושות, המתמחים בתחום הנדל"ן, ההתחדשות העירונית והמיסוי, היה מרתק, ושבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
פינת האנליסט.
נעבור להשקעות. נגיד צהריים טובים לאלחנן רוזנאי, מייסד ומנכ״ל פרופימקס, הפעילה כבר 3 עשורים בהשקעות נדל"ן בשווקי מפתח בחול עבור משקיעים כשירים ישראלים. אלחנן, כאחד המנהלים הוותיקים ביותר בתחום השקעות הנדל"ן ומי שצלח את פרופימקס במספר משברים כלכליים עולמיים, אז בוא נשאל את השאלה ההתחלתית שכל אחד שואל את עצמו לגבי לפחות ארצות הברית, עכשיו גם עם ממשל טראמפ, איך אתה מתרשם מהמצב הנוכחי?
צהריים טובים. המצב הנוכחי הוא מאוד מעניין, כי מצד אחד אנחנו רואים נפילות וירידות מחירים דרסטיות, בטח בבנייני משרדים שנופלים ב-80-90% מהשווי שלהם, אפילו במולטי פמילי שהוא אסט קלאס מאוד דפנסיבי, אנחנו רואים ירידות של בין 25% ל-35% בשווים. מצד שני, זו בדיוק התקופה שכדאי להשקיע, או כדאי להתחיל לחשוב על להשקיע, או להכין את עצמך להשקעות.
אבל תמיד שואלים האם זה תחתית השוק.
אני חושב, א', אנחנו תמיד רק בדיעבד יודעים אם אנחנו בתחתית השוק או לא. אני חושב שאנחנו לא בתחתית השוק. אני חושב שאם אנחנו נסתכל על השעון, אז אנחנו נמצאים כנראה בין 4 לבין שעה 4 ל-5, ייקח עוד קצת זמן, ולכן אנחנו בפרופימקס בדיוק נמצאים עכשיו בתהליך של לאסוף התחייבויות ממשקיעים, מה שאנחנו קוראים dry powder, כדי שנוכל לעשות את ההשקעות האלה ב-12-18 חודשים הקרובים, שאני מאמין שאז אנחנו נגיע לתחתית השוק ונוכל לנצל הזדמנויות שלדעתי לא ראינו כבר הרבה מאות שנים.
זה הניסיון אפשר לקנות בכסף, אבל הוא שווה המון כסף. אז מה אתם מזהים שאחרים בהכרח לא רואים בפרופימקס?
אם אני... חלק מהדברים שלמדתי ב-30 שנה, ואנחנו היינו מעורבים בעסקאות של עשרות מיליארדי דולרים, יש חשיבות אדירה, אדירה לשותף, למנהל המקומי שלך. אני מחזיק לפניי שלושה מחקרים מאוד מעניינים. אחד מהם אומר שההפרש בין מנהלים טובים או מצטיינים לבין מנהלים גרועים הוא 20% תשואה שנתית. 20% תשואה שנתית בין אנשים, בין מנהלים טובים למנהלים לא טובים. מחקר אחר, אני מחזיק ממש לפניי, אני ידעתי על הטלפון הזה ולכן אני חיפשתי את זה. מחקר אחר מראה הפרש תשואה של 12.9% בין מנהלים טובים למנהלים פחות טובים, ומחקר אחר שהוא 5 שנים בודקים אחורנית, 17% הפרש תשואה שנתית בין מנהלים טובים למנהלים לא טובים. לצערי הרב, כפי שאתה יודע, אנחנו לא יכולים לפרסם תשואות ברדיו, מאחר ומותר לנו להגיד אותם רק למשקיעים כשירים. אנחנו עומדים בכל הפרמטרים האלה, ומחקר אחר שאני מחזיק לפניי, שמראה שהחציון, הטופ קוורטל, IRR, טופ קוורטל בארצות הברית, ב10 שנים האחרונות עומד על 14.4%, סליחה, 14.40% טופ קוורטל. אני מאמין שמותר לי להגיד שאנחנו ענבנו צעות הרבה יותר טובות מזה.
ואיזה לקחים הפקת ממשברי עבר אם בא לידי ביטוי במדיניות ההשקעות שלך?
אני חושב שאם למדתי דבר אחד, כמה דברים למדתי, למדתי הרבה דברים. לא נשאר לנו זמן לדבר על כל הדברים שלמדתי, אבל כמה דברים שלמדתי. א', שאין דבר כזה שוק נדלן. תמיד צריך להסתכל על הפנדומנטל של העסקה הספציפית. זה דבר אחד. אבל דבר הרבה יותר חשוב מזה, זה לדעת לעבוד עם האנשים הנכונים. זה ענף שיש בו כל כך הרבה תרמיות, כל כך הרבה אינפורמציה לא נכונה. רק ראינו לאחרונה מה שקרה, כל התפיות שאנחנו רואים שוב, שכל מיני סוכני ביטוח וכל מיני מתווכים מציעים השקעות.
כי היד קלה על ההדק.
סליחה?
כי היד קלה על ההדק של אנשים שאתה לא רואה מקרוב מה שקורה. זה רחוק, אז אנשים מנצלים את זה.
אני חושב שא' שני דברים, א' הם לא מבינים, ואני חושב שהבעיה היא שאין מערכת אכיפה ואין מערכת משפט, וכל הברוקרים האלה למיניהם רק חיים על העמלות, מסתכלים מה העמלה שלהם. אתה יודע, אני אחזור על מה שאתה כבר אמרתי לך פעם בשידור קודם, אנחנו מרוויחים, פרופימקס מרוויחה רק אחרי שהמשקיע מקבל את כל כספי ההשקעה שלו, פלוס 8% לשנה. ודבר נוסף, שכל אצלנו ועדת השקעות, כל 6 חברי ועדת השקעות, מושקעים בכל עסקה, וכל השקעה והשקעה שאנחנו עושים, כל 6 חברי ועדת ההשקעות צריכים לאשר את זה. זאת אומרת, יש לנו אלימות אינטרסים מלאה בינינו לבין המשקיעים.
אבל השאלה היא מה המשקיעים צריכים באמת לעשות מול התופעה הזאת, כי הם גם, אתה יודע, בסוף חפות הפשע היא לא בדיוק, בסוף זה גם תלוי גם במעשיהם, הם צריכים לבוא מוכנים.
צריך לבדוק, צריך שהיום האינטרנט מלא עם אינפורמציה, אז תקלו עם מי אתם עובדים, תקלו את הרקע של האנשים, תסתכלו את הרקע של המנהלים שאתם הולכים להשקיע איתם. תסתכלו מה המוטיבציה שלהם. האם הם מרוויחים ביום הראשון, או הם מרוויחים יחד איתך בסוף באקזיט. ואלה ההבדלים המאוד מאוד חשובים.
ואיך אתה מעריך שהמצב שנוצר בשנתיים האחרונות בשוק הנדל"ן ישפיע על הביצועים שיניבו השקעות שאתם עושים היום? ואולי גם מילה על התשואות, אמרת שאתה לא יכול, אבל על 30 שנה אולי אתה כן יכול.
לא, אסור לנו להגיד תשואות, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו נדמה לפי 3 יותר טובים מה-S&P.
זה גם משהו.
ומצד שני, כל מי שקשיר יבוא אלינו למשרד יוכל לראות את ההיסטוריה שלנו מהיום הראשון של הפעילות שלנו לפני כמעט 30 שנה עד היום. אנחנו מפרסמים יום יום למשקיעים קשירים את התשואות שלנו מהתחלת הפעילות שלנו עד היום. אני אמרתי ברשות לניירות ערך בפגישה פעם, אמרתי כל בתי השקעות בישראל מחפשים את החלון שהכי מתאים להם להראות את התשואות. אנחנו מראים את התשואות שלנו בכל ההיסטוריה שלנו, אבל ההיסטוריה שלנו מראה טרק רקורד יוצא דופן, ואני חושב שבאמת אנחנו נראה השקעות בתקופה הקרובה, או הייתי אומר 12-18 חודשים הקרובים, שלא ראינו אפילו אחרי המשבר של 2008.
זה מטורף, אני גם יכול להגיד שאתה יודע כמוני לצערי, שהרבה חברות של השקעות בחול לא שורדות 30 שנה, כי קורה משהו לפני, ורק הוותק מדבר, ופה אתם באמת נמצאים מעל ומעבר, אז לפני שניפרד, זה הזמן לומר שפרופימקס מגייסת כסף לקרן שישית שלה ממשקיעים קשירים ישראלים, ובאמת נוצר חלון הזדמנויות מעניין במיוחד עבור משקיעים שמסתכלים קדימה ומחפשים להשקיע את מי שהוכיח שהוא ראוי לזה.
תודה רבה.
אז באמת תגיד אולי איזה מילה על הדבר הזה?
הקרן השישית שלנו כבר עשינו כבר 10 השקעות בקרן השישית שלנו, הקרן הזאת התשקיעה בשנה שנתיים הקרובות, עשינו כבר השקעות בטוטל וליו של 705 מיליון דולר, קנינו בניין משרדים בלונדון, אני חושב ששם אנחנו נניב תשואה דו ספרתית מאוד מאוד גבוהה, קנינו מספר השקעות מאוד מאוד יפות, קנינו מפעל של יונדאי, לא את המפעל, סליחה, הבניין
כן, הבניין, לא, אולי בעתיד
המפעל עוד לא קנינו
כן, לא
אבל לא, ישנם הזדמנות, אנחנו מתחילים לראות הזדמנויות שלא ראינו, אבל רוב ההזדמנות אנחנו נראה בשנה שנתיים הקרובות, כמו שאמרתי, קרן השישית שלנו כבר עשתה השתתפה ב10 השקעות בשווי של 705 מיליון דולר, אני מעריך שאנחנו נעשה עוד פי 3 או פי 4 השקעות.
טוב, אז תודה רבה, ובאמת היה מרתק אלחנן רוזנאי, מייסד ומנכ״ל פרופימקס, שבת שלום, וברקע אנחנו שומעים את שתי אצבעות מצידון.
כן, זה שיר של אולי סיום המלחמה, אופר, אולי שיר אדיר של העבר, שיר אדיר, ואולי זה הסימון של ה...
טוב, אז זה נגמר לנו הזמן, אבל תדמיינו לכם את השיר, שבת שלום.